חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. לפני 20 שנה גורשו היהודים מחבל עזה וצפון השומרון. 25 יישובים פורחים הוחרבו. הייתי בין אלה שנאבקו כדי למנוע את ההתנתקות. 3 חודשים לפני הגירוש עברתי עם רעייתי לגור בסנור, כפר אומנים קטן בצפון השומרון, שגם דינו נחרץ בידי שרון לעקירה ולחורבן. ידעתי שנוצחנו, וגם ידעתי שלא הובסנו. ידעתי שנשוב. חודשים אחדים לאחר גירוש כבר הגשתי הצעת חוק לביטול חוק ההתנתקות לצפון השומרון. בכנסת הקמנו את שדולת חומש תחילה, והלכנו שוב ושוב אל היישובים שנחרבו גם כשהיה אסור. ידענו שנחזור. אחרת הרי לא הייתי קונה מגרש בחומש. איך להגו לנו? קנה מגרש 500 מטר בהרצליה פיתוח, אבל בים. ידענו שקשה מאוד לסובב אחורה את גלגל ההיסטוריה. קשה אבל אפשרי. והנה לפני שנה זכינו, והחוק לביטול הגזרה ההיא בוטל, והממשלה החליטה להקים מחדש את חומש וסנור, ובסוף השבוע שעבר הגיעו 20 חברי גרעין סנור החדש, צעירים, וגם מן המגורשים באותו יום חורבן סנור, ביום שהורידו אותנו מגג המצודה בכלוב תלוי במנוף. וחברי הגרעין עלו אל חורבות היישוב, התחילו לפנות את ההריסות ולנקות, לחשוף את בית הכנסת שלא נהרס, אלא נקבר תחת גבעת חול גדולה. והיום שמענו כי המועצה בשומרון הודיעה כי באדמות המדינה סביב גנים וקדים, שני היישובים שנחרבו ממזרח לג'נין, אפשר להקים עיר בת 45,000 תושבים, וכבר מכינים תוכניות. אז זה שוטר טוב לכל המאמינים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, שגם אם נפלנו קמנו, ולכל הלועגים והמפקפקים לימדו שיעור על אמונה ודבקות ונחישות. ככה נבנתה ארץ ישראל והוקמה המדינה, וככה היא תצמח ותפרח ותגדל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום רב, אני שי גולדן ואני היום השוטר הרע. הבנתי מקריאה בעיתונים ובאינטרנט והאזנה גם לרדיו הזה, שיש אומנים שחתמו על העצומה שטוענים שביטולי ההופעות והזמנות שלהם לגופים ציבוריים וממשלתיים ועירוניים ואחרים, אותם ביטולים הם פגיעה בחופש הביטוי שלהם. טוב, יש לי 4 דברים זריזים לומר להם. א', המכתב שלכם פורסם, מופץ, זכה לחשיפה מטורפת. איפה פגיעה בחופש הביטוי? רציתם להתבטא, התבטאתם. להתבטאויות, יש מחיר, לפעמים. ככה זה עובד, לא? אם הייתם כותבים עצומה שקוראת להפסקת המלחמה, לעסקת חטופים מרחיקת לכת, ולהוצאת צהל מעזה בגלל המחיר הצבאי והבינלאומי והסיכון לחטופים, איש לא היה ממצמץ. זו אידאה לגיטימית בימינו, אין ספק. אבל ברגע שאתם משתמשים במילים פשעי מלחמה, ובכן, זה כבר משחק אחר לגמרי. המילואים נקבע 42, מורה למתמטיקה שעזב את הכל והלך להילחם בשבילנו 320 ימים. הוא פושע מלחמה? האחיין שלי בן 21, קצין צנחנים, נפש תאורה מוסרית ועדינה. הוא פושע מלחמה? החיילים שנפצעו ונפלו היו פושעי מלחמה? לא, הם לא. אל תקראו לבנים ולאחים ולהורים שלנו פושעי מלחמה. אפילו לא ברמז, ובטח אל תגידו להם לסרב פקודה בזמן מלחמה. בשביל זה יש מספיק אנטישמים ומוסלמים ומיליארד צוני ישראל בעולם. אם לכם שמור חופש הביטוי, אז לנו שמור חופש הביטול. ביטול להזמנות שלכם להופעות מכספי ציבור, כי כספי הציבור הם גם כספי החיילים שלנו ובני משפחותיהם, והם לא רוצים לתת לכם אותו, להמשיך לממן ולפרנס אתכם, שעה שאתם קוראים להם פושעי מלחמה. טבעי, הגיוני, אפילו מובן מאליו. ד. תעיפו את המילים פשעי מלחמה מהמכתב שלכם, או בעצם יותר טוב, תקראו אותו לגזרים. זו הצעתי לכם, בטח אם אתם רוצים שנאזין למוזיקה שלכם, נלך להופעות שלכם, ונקנה את הספרים שלכם. כי נפגענו מאוד בשם החיילים שלנו, וזכותנו לא לרצות לצפות ולקרוא ולהאזין למי שחושב ככה על בנינו ועל העם שמתוכו הם יוצאים.
עכשיו, ב-103 FM. חמש בערב, עם שי גולדן ואריה אלדד.
שכוח, שבוע טוב.
בריח גם לך, אריה.
תשמע, שמעתי, שמתי לב היום למשהו מאוד מעניין. אחת הטענות של האומנים זה שאסור להשתמש בכספי ציבור ללחץ עליהם כדי לסתום להם את הפיות. כי זה תקציבי ציבור של כולם, וזה שימוש לא הוגן בכוח של השלטון. אתה יודע מי ארגן את העצומה?
נו.
יהודי בשם אייל שר, מנכ״ל פסטיבל ישראל ופסטיבל הג'אז הבינלאומי ירושלים.
Okay.
כשהוא פונה לאומן, אוטומטית יש שם הפעלת לחץ.
לא.
לא, מי מפעיל פה לחץ? לא, אתה ברצון תענה למי שפרנסתך תלויה בו, ואם הוא לא ישתף אותך בפסטיבל או באיזו הופעה בינלאומית אחרת, אז אולי תיפגע פרנסתך. אתה נוטה ביתר קלות לחתום על עצומה כשמי שפונה אליך... אתה תלוי בו.
אתה יודע מה העניין?
וזה קרה.
שוחחתי עם איזה אומן, לא נזכיר את שמו, כי הוא ביקש שאנחנו לא נזכיר, שאני לא נזכיר את שמו. הוא אמר לי, תקשיב, חתמתי על העצומה, אפילו לא ידעתי על מה אני חותם. אמרו לי, זה, 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 וזה חתם. אמרתי, טוב, נו, גם אני בחבר'ה, גם אני אחתום. אני מניח שיש כאלה עוד רבים שחתמו בי אפילו לדעת על מה הם חותמים, כן. כי יש מה שנקרא לחץ חברתי, וככה זה בקהילה שלנו, חותמים כי כולם חותמים.
וגם עם שר פלסנר ושני רומנו, האורחים והמפיקים, ואחרי על השידור איציק אהרון, שוב ערב טוב שי.
שלום, 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 הנה, פתחו של...
ונאמר שלום ושבוע טוב לאריאל כהנה, פרשן והכתב המדיני של ישראל היום, שלום לך.
שלום אריה ושי, מה שלומכם?
בסדר. אנחנו שומעים שחמאס מוכן להמשיך במסע ומתן מהנקודה שבה נעצר. זה תגובה חדשה לאור החלטת הקבינט, או שהוא בעצם חוזר על דברים שהוא אמר כבר קודם?
למען האמת, אני לא מעודכן שיש עמדה כזאת של חמאס שהגיע לישראל. אולי פספסתי משהו בקצב ההתפתחות.
זה המקבילה של, אני לא יודע מה, שרקל אוסט כותב ככה.
הבנתי. תראה, דיווחים בעיתונות זה נחמד, אריה. שוב, אני לא מכיר שהגיע מסר כזה לישראל, אבל אני כן יכול להגיד לך שבדיוק התפתחות כזאת הייתה בלב הוויכוח ובמחלוקת שהייתה בישיבת הקבינט ביום חמישי בלילה, כשנתניהו ודרי והשר סער ואיתם רוב השרים בעצם תמכו באפשרות של חידוש המסע ומתן עם חמאס יבוא ויגיד אנחנו מוכנים לדבר, בעוד שסמוטריץ' ורון דרמר ועוד אמרו לא, אנחנו צריכים להודיע שעכשיו הנושא, העסקה האפשרית היחידה היא של כולם וסיום המלחמה. כמו שאתה יודע, שוב, נתניהו ששוב באופן מאוד חריג פה העמדה שלו ושל דרמר היו שונות, נתניהו כמו ראש הממשלה, העמדה שלו התקבלה, וזה מה שמוביל אותנו בעצם גם למשבר הפוליטי שנמצא עכשיו בין, בין נתניהו וסמוטריץ' אחרי הרבה זמן, כי סמוטריץ' עכשיו בעצם...
אז זהו, אז בוא נתעכב על הדבר הזה, סוגיה מעניינת, אני יודע שאתה פרשן מדיני, אבל אני יודע, דעתי גם פוליטיקה מקומית אתה יודע, ובטח את היחסים בין, בין היהודים היקרים האלה. סמוטריץ' הוא, סליחה על הבוטות, כלב נובח לא נושך, או שאולי הפעם הוא באמת יחשוף מלטעות ואולי גם אינגוס בניבים?
זאת שאלה מאוד טובה. אני אישית חושב שדווקא בגלל שהוא כבר כל כך הרבה פעמים איים ולא נשך, כמו שאמרת, אני לא חושב שהוא יכול להרשות לעצמו שוב פעם לרדת מהעץ. אני אגיד לך יותר מזה, שי, זה באמת באמת שוב, אני מאוד מאוד צריך לראות מה נתניהו יגיד הערב במסיבת עיתונאים, אבל אני מתקשה לראות איך עוד אפשר לגשר בין העמדות של השניים האלה. מה גם שסמוטריץ' מרגיש שנתניהו ממש רימה אותו. זאת אומרת, הוא גם אמר אתמול בסרטון, אני דיברתי איתך, ישבנו כמה פעמים בכל השבועות האחרונים, אתה אמרת לי דבר אחד, ואז בישיבת הקבינט אתה בעצם מוביל להחלטה אחרת. אז, ובנוסף, סמוטריץ' גם דורש פה דרישה מנתניהו, שאני מתקשה לראות איך נתניהו יכול לעמוד בה, וגם אם הוא יעמוד בה, זה פנים יהיה לנתניהו, שכאילו סמוטריץ' בעצם מנהל את הקבינט, ומנהל לו את המלחמה, זאת אומרת, מי פה ראש הממשלה? זאת אומרת, אני לא רואה איך, מישהו פה, זאת אומרת, או שזה יתפרק, או שמישהו מהשניים פה באמת יזחל. ואני מתקשה לראות אפשרות שזחילה.
התחושה הזאת שנתניהו רימה אותו, זה לא פעם ראשונה שזה קורה לסמוטריץ', אם אני זוכר אפילו פעם הזכיר הורים, אבל לא נתייחס לזה. יכול להיות שסמוטריץ' אומר, זהו, בחירות זה עניין של זמן לא ארוך מאוד, והוא עושה מה שאביגדור ליברמן לימד אותנו בכנסת, לבחירות הולכים מהאופוזיציה.
קודם כל יכול להיות, יכול מאוד להיות, בסוף כמובן מדובר בפוליטיקאי ובפוליטיקאים, אני כן אגיד לך, אתה יודע, זה, אני חושב, אריה, ואתה היית בפוליטיקה, בעיניי אחת החידות שאני לא יודע לפתור, זה מה שנקרא כלואות בלב של הפוליטיקאי. זאת אומרת, מתי הוא משקר גם לעצמו, מתי הוא משקר רק לי, כעיתונאי, לציבור, או לחילופין, האם באמת, באמת הוא מאמין, ובכלל, מה זה אדם שמאמין לעצמו? זה שאלות באמת כמעט פילוסופיות שאני לא יודע לענות עליהן. אני אומר את כל ההקדמה הזאת, כי ממה שאני ראיתי בפרט במהלך המלחמה, כי כמו שאתה אומר, אני אגיד את מה שאתה לא אמרת, נקודת המוצא של יחסי סמוטריץ' נתניהו הייתה השקרן בן שקרן, כן? ככה הרי
נהיה. כן, שמעתי, הוא הזכיר גם את ההורים.
כן, בדיוק, אני לא הבנתי מה הפרופסור המנוח, מה הוא השם, אבל לא משנה.
באמת לא, הוא היה אדם ישר.
בדיוק, אבל זאת נקודת המוצא. ונתניהו, ואגב, בתהליך שנתניהו הגדיר כחניכה לסמוטריץ', נתניהו שיתף אותו יותר, והכניס אותו בסוד העניינים, וסמוטריץ' גם אני חושב שעבר סוג של תהליך התבגרות בשנתיים האלה. ומה שבן גביר עשה רק בחודשים האחרונים, כשהנושא האיראני הגיע לשולחן, סמוטריץ' בשלב הרבה יותר מוקדם, כבר בעצם עבר מלהתנגש בנתניהו, עבר לשיתוף פעולה איתו. מה שקרה בשבוע האחרון, ובעצם בפרט בחמישי בלילה, זה פירוק של השותפות האינטימית הזאת, שהיא, אני אומר לך, מידיעה, היא הלכה הרבה מעבר לכותרות. זאת אומרת, היו שם שעות על שעות של דיונים, מעורבות של סמוטריץ' בהרבה תהליכים רגישים, נכונות שלו לשלם מחירים פוליטיים כבדים, כולל מה ששי אמר קודם, כלב נובח ולא נושך, כי הוא האמין שהוא הולך עם נתניהו, עכשיו שוב, זה פוליטיקאים, הם תמיד חושדים אחד בשני. אז לכן אני לא יודע, אני חוזר לשאלתך, סליחה לתשובה ארוכה, אז... מה, האם זה היה אמיתי או לא? שוב, פוליטיקאים. אבל כן, אני כן יכול להגיד לכם שהיו רגעים ארוכים של שותפות הדוקה מאוד לפרטי
אבל,
פרטים.
אבל עכשיו סמוטריץ', כן, ממש... סמוטריץ' ממש לסיום נמצא בסיטואציה פוליטית מאוד קשה, ידעתי, הוא מתקרב להיות סוס מת פוליטי. השאלה הזאת עכשיו זה איזושהי ניסיון שלא אתה יודע, לייצר איזשהו מהלך, איזשהו סיבוב פוליטי שאולי באיזושהי צורה יחזיר לו משהו מהביס שלו
שאיבד. לבחירות הולכים מהאופוזיציה.
כן, מהאופוזיציה. כן, כן, אריאל, בקצרה.
אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני אגב ממש ברגעים האלה אמורה להיות שיחת ועידה של סיעת הציונות הדתית, לראות באמת לאן הולכים. אני מסכים איתך, זאת אומרת, הוא הגיע לקצה, אם הוא מוותר מהאולטימטום הזה, אז לא יודע אם הוא יכול לבוא לבוחר.
אריאל כהנא, פרשן וכתב מדיני ישראל היום, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
תודה, תודה.
ואנחנו נברך בשלום וערב טוב את עורך הדין אהוד רז, איש עסקים מיוון, שלום לך.
תהריים טובים.
אתמול. לא מספיק חום גהנומי, הולך להיות יום זעם ביוון? למה, מה קרה?
אני גם שמעתי בפליאת התקשורת הישראלית שמדברת על יום זעם. אני אתייחס לזה בשני אופנים. ראשית, יום זעם זה מושג שהומצא כנראה אצלנו, פה לא שמעו על זה. ושנית, מי שמעיין בתקשורת היוונית, אין אזכור לשום דבר בתקשורת היוונית. זהו, אולי אז... זה עונה על השאלה.
אז זו השאלה. עונה, וואלה עונה.
אז זו השאלה. שוחחתי עם חבר שמתגורר ביוון כבר תקופה. אמרתי, תגיד, אתה מרגיש בטוח? הוא אומר, יש מדי פעם רגעים פחות נעימים, אבל יש הגזמה פראית בתקשורת הישראלית. אז תן לנו אתה בתור מה שמתגורר שם באמת אינדיקציה. אנחנו מגזימים מאוד בתיאור של הסיטואציה שם?
ראשית, אני מתגורר גם בארץ וגם ביוון. אנחנו גרים בצפון, אז ככה בעקבות הפינוי במלחמה, התחלנו לעשות פה יותר דברים, גם במקצוע שלנו, וגם דברים שאנחנו נהנים מהם. אז יש לנו מסעדה שפונה לקהל הישראלי, שמחה, יש לנו ספא, ויש לנו דברים נוספים שאנחנו עושים כאן.
בהצלחה.
כן, ולגופו של עניין, אפשר לומר שכמו שיש בארץ הפגנות, אז יש גם ביוון הפגנות. לא הכל קשור אלינו אגב.
לא, אני מתכוון מבחינת הביטחון של יהודים וישראלים ללכת ברחובות אתונה למשל, או ללכת באיים או בחופים היוונים.
אני חושב שהביטחון הוא כמעט מוחלט, כמובן, כמו בכל מקום, יכולות להיות תקריות שלאו דווקא קשורות לכך שאנחנו ישראלים. ראיתי תמונות ממלחות באלת שאנשים זורקים כיסאות, ישראלים על ישראלים. אז אני מניח שאם יהיה פה ישראלי בחוף הים, והוא יחליט שמישהו לא מוצא חן בעיניו או הפוך, אז יכול להיות תקרית, לשים על זה תווית אנטישמית או נגד ישראלים, אני לא בטוח שזה נכון. רחובות יוון לטעמי בכל אופן, ואני מסתובב פה לא מעט, על בסיס יומי, ביום, בלילה, בשעות מאוחרות בלילה, בטוח לחלוטין. אגב, הרבה יותר בטוח מה שמסתובב בדרום תל אביב, אני אומר את זה בצער.
כן. בכל זאת, משרד החוץ שלנו פרסם אזהרת מסע ליוון לקראת ההפגנות הצפויות. אתה חושב שגם הם מגזימים?
אני חושב שכולם נגררים להיסטריה. נמצאים פה ערוצי תקשורת, ערוץ 12, ערוץ 13 ואחרים, בסיכורים במשך ימים, ומחפשים בנרות איזה מפגינים, והם כמעט מעודדים סביבם הפגנות כדי ליצור איזושהי
פועלת
או תוכן.
אני מוכרח למחות, אדוני, כי אתה יודע, שמה, אין ספק שהתקשורת מדי פעם, כמובן גילוי נאות, אני עובד בערוץ 13, אין ספק שהתקשורת מדי פעם אוהבת, נאמר, להפריז, לצבוע בצבעים עזים יותר את המציאות, כדי שהסיפור יהיה יותר משמעותי, ובהתאם גם הרייטינג והקריאה והצפייה וכו', אבל התקשורת לא מייצרת את המציאות הזאת. התקשורת מסקרת את המציאות הזאת. בסופו של דבר, הדברים לא מומצאים, בטח לא יזומים חס ושלום.
תראה, אנחנו לא בשיח על התקשורת, ושי, אתה בטח מבין בתקשורת יותר ממני, אבל התקשורת יוצרת מציאות לעתים, ואחר כך מגדילה אותה ומגדילה אותה ומגדילה אותה, אבל אם נתייחס ליוון ולא לתקשורת, אז בטוח פה, אני יכול להגיד שאנחנו בקשר שוטף, עם השגרירות פה, עם השגריר, עם נועם קץ, עם הקונסול דני סיוון, יש להם קשרים מצוינים בממשל, במשטרה המקומית, עם שיתופי פעולה. אני לא חושב שהם מוטרדים, אני חושב שיכול להיות שמשרד החוץ, כשמתפרסם בתקשורת יום זעם וכולם עוסקים בזה, כל אחד, היית מקודם, דיברת באופן שהוא לא פוליטיקלי קורקט בשיחה הקודמת, אמרת על מישהו סוס מת, אז אני אגיד, כל אחד מכסה את התחת שלו, כדי שלא יגידו איך לא הזהרתם.
אנחנו היום
עורך הדין אהוד רז, איש עסקים יוון וישראל, תודה רבה לך, אני למדתי.
מתוח ביוון, אני חושב ששווה לבוא לכאן, נעים וטוב, השם מזורחת גם כאן.
תודה רבה.
מאירופה לאירופה, לפרופסור משה צימרמן, מומחה, פרופסור מומחה להיסטוריה גרמנית מהאוניברסיטה העברית. שלום אדוני.
ערב טוב.
שלום וברכה.
שמע, הברית ההיסטורית, נקרא זה המוסרית, שהגרמנים קרדו איתנו אחרי מלחמת העולם השנייה, מתוך הכרה של הפשע הבלתי נתפס שהם ביצעו בנו, לא תהיה כפרה ולא תהיה מכילה, והם אלפי שנות דור יצטרכו לעמוד קנועים ונחלמים, וגם לתת לנו את הסיוע מבלי לשאול שאלות ומבלי למצמץ, ולו אם כדי להתכזז בסנטימטר על הפשע שבוצע. והנה עכשיו, אנחנו רואים לדעתי לראשונה, מאז איידנאואר, נסיגה ראשונה של ממשלה גרמנית מהמחויבות המוסרית הזאת.
קודם כל, זה לא הפעם הראשונה, אם תזכר באימותים שהיו בין הקנצלר שמיט
לבגין.
לבגין.
נכון, נכון.
אתה
נכון,
תזכר שכבר היו נכון, לנו אירועים כאלה.
נכון.
ודבר שני, צריך לזכור, יש פה עניין של פרשנות. גרמניה מחויבת, היא הצהירה על זה, הקנצלרית עשתה את זה אפילו בכנסת, שביטחונה של ישראל וקיומה של ישראל, וחלק מהיגיון המדינה, מהאינטרס של קיומה של גרמניה. עד כאן טוב ויפה. השאלה היא, הם צריכים לתמוך בכל דבר שישראל טוענת שזה שייך לביטחון ושהגרמנים חושבים שלא. זאת הנקודה שאליה הגענו עכשיו. השאלה צריך לכוון אותה למצב שאנחנו נמצאים בו. איך אנחנו יצרנו מצב שבו הגרמנים יכולים לומר, או הקנצלר הגרמני יכול לבוא ולומר, ישראל פועלת נגד האינטרסים של עצמה, ולכן אנחנו צריכים להוביל אותה בחזרה למקום שהיא צריכה להיות.
השאלה אם הופתענו בצדק, כלומר, האם המהלך הזה התבשל לאט לאט ואנחנו פשוט, רוב הציבור והתקשורת פה לא הקשיבו למה שעובר על הקנצלר שם, ופתאום, בבת אחת, בום, אמברגו, או שקרה שם משהו, לחצים פנימיים פוליטיים עליו, מה קרה עכשיו?
זאת השאלה שמכוונת למי שצריך לדווח. גרמניה עוברת תהליך כמו כל אירופה של ביקורת הולכת וגוברת על מה שקורה בעזה. אם רואים בגרמניה יום יום את הדיווחים מעזה, דעת הקהל משתנה. עם דעת הקהל גם ההנהגה מתחילה להילחץ. כך שמה שקרה עכשיו היה פשוט שלב נוסף בכמה שלבים שכבר עברו עליהם. בישראל הרשמית הייתה צריכה להיות קשובה למה שכבר נאמר קודם. היה כבר לפני חודשיים שאותו קנצלר אמר שהוא לא יכול להבין בשביל מה מנהלת ישראל עכשיו את המלחמה. עכשיו הוא הוסיף עוד את הדבר הזה, מכיוון שאנחנו לא מבינים, מכיוון שישראל בניגוד למה שהבנו ממנה מרחיבה את המלחמה, אז אנחנו לא יכולים לשלוח את הנשק או את החימוש לצרכים שמשפרים למלחמה בעזה. זאת היא ההצהרה, צריך להדגיש, הם אמרו מיד באותה נשימה, אנחנו בעד החזרת החטופים.
כן, זה...
בעד הפסקת המלחמה.
זה מס שפתיים לומר בעד החזרת החטופים.
לא,
זה מס שפתיים. שהם יכולים להצטרף לאירוע ולהפעיל לחץ כבד על חמאס. הם לא באירוע המדיני שנקרא ניסיון להשיב את החטופים. אז אין ספק של לקרוא בציוץ בטוויטר או בנאום, אני קורא להחזרת החטופים ולהפסקת הסבל בעזה, זה דבר שכל אחד יכול לעשות. השאלה זה מה אתה עושה כגרמניה, אולי המדינה החשובה באירופה, אולי.
השאלה הביקורתית לגרמניה היא נכונה. גרמניה לא עשתה מספיק למען השגת שלום בין ישראל ופלסטינים, ועכשיו היא עומדת כמו כולם מופתעת, יש מלחמה ואנחנו צריכים להגיב על זה. זו טענה שאני חושב היא טענה טובה נגד המדינאות הגרמנית. אבל כשאתה רואה את התהליך, לכך כוונה השאלה מקודם, התהליך שעובר על דעת הקהל בגרמניה, כחלק מדעת הקהל באירופה, אתה לא מתפלא שבסופו של דבר המדינאות מתיישרת. הרי המדינאות הולכת תמיד עם הבייס, הולכת עם דעת הקהל. עכשיו צריך לבוא ולומר, יש גם התנגדות בתוך המפלגה של הקנצלר לצעד הזה, והקולניות של ההתנגדות נשמעה אתמול. נראה באיזו מידה ההתנגדות הזאת תשפיע לכאן ולכאן.
זה, להערכתך זה סוג של אמברגו כמו של דגול אחרי ששת הימים, או משהו שיספיק לקנצלר איזשהו התחלת תהליך, מסע ומתן, הפסקת אש קצרה והוא יחזור בו?
ברור שהוא לא יחזור בו, הוא לא צריך לחזור בו, אבל הוא לא צריך להפעיל את כל התותחים אם הוא צריך להשתמש בדימוי בבת אחת. כן, אם הוא יחליט שעכשיו סוג מסוים של חימוש לסוג מסוים של של שריונית ישראלית לא ינסר, אז זה יסתפק בזה. הוא רוצה לאותת, ישראל איננה יכולה להתעלם גם מהאזהרות שהוא בתור קנצלר מזהיר את הקנצלר, את ראש הממשלה הישראלי. הוא לא רוצה להיות באותו מצב כמו שהייתה קודמתו למפלגה אנגלה מרקל, שהיא מסבירה ל נתניהו שהיא לא מרוצה מה שהוא עושה, הוא מצפצף עליה, ובזה זה נגמר, כי היא מרגישה שבתור פוליטיקאית גרמניה, היא לא יכולה להרשות לעצמה לעשות משהו יותר חריף. הקנצלר הזה הוא קצת עם פתיל יותר קצר, הוא אומר, אוקיי, אז אני אומר משהו, נראה מה תהיה התגובה, וזה המקום שבו אנחנו נמצאים היום.
בשבוע שעבר הם היו חריגים בנוף האירופי אולי, כשהם אמרו שהם לא מתכוונים להכיר במדינה פלסטינית באום, בניגוד לצרפת ובריטניה שפרסמו הצהרות שונות. ההחלטה הזאת באה לאזן את ההצהרה ההיא?
היא נועדה לרמוז שגרמניה לא ממשיכה כאילו לא קורה כלום. עכשיו, מכיוון שהעמדה שלהם היא שיכירו במדינה פלסטינית רק אחרי תהליך של מסע ומתן ולא בראשיתו, אז הברירה שיש להם היא לעשות משהו אחר. וזה הצהרה מהסוג הזה שנתן מרץ ביום שישי.
פרופסור משה צימרמן, פרופסור להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך, השכלנו.
תודה.
מה אתה אומר? נבקש משר פלסנר לדווח לנו דיווח.
הוא ממש פה לידי עם הדיווחים.
אתה תבקש, למה אני צריך
אותו? שר, תפנק אותנו בדיווח תנועת.
אפילו שניים.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית. שלום לך.
שלום, שלום.
נתניהו מאיים, סמוטריץ' מאיים על נתניהו ללכת לבחירות, לתת לעם להכריע. תסביר לי על מה המחלוקת, לכאורה זה ניואנסים, כיתור של שלושה חודשים ואחר כך תקיפה, או כיתור של שלושה חודשים ואחר כך פשיטות?
אני לא מכיר ניואנסים, אני מכיר בסוף האם יש תוכנית להכרעת חמאס, תוכנית ברורה, או אין תוכנית ברורה להכרעת חמאס. למיטב ידיעתי, בקבינט האחרון, לראשונה מהזכירת המלחמה, לא הוצגה תוכנית איך משיגים את יעדי המלחמה. הוצגה תוכנית איך משיגים עסקה חלקית. וזה אירוע שאיתו אנחנו יודעים להשלים. בסופו של דבר יצאנו פה למלחמה שאין מוצדקת ממנה. התחלנו את המלחמה הזו, בכלל מתוך קונספציה שאפשר לחיות ליד המפלצת הזו, לתת לה להתחמש ויהיה בסדר. אנחנו לא יכולים לחזור לימים האלה.
לא, אין שאלה, המלחמה מוצדקת, ואנחנו... וחמאס צריך להיות מוכחד, אין ספק. אבל שמה, ניסינו שנה ועשרה חודשים. ההצלחה היא מסוימת, אני אומר את זה בלשון מאוד עדינה. אומר ראש הממשלה, אנחנו לא מצליחים להחזיר את החטופים, לא מצליחים לשים סוף לעזה, הפתרון שלי, וזה הפתרון האחרון, הוא לכבוש את הרצועה. וכמעט כל הקבינט, כמעט כל הקבינט מסכים. ומסמוטריץ' אומר, לא, לא, אני איבדתי אמון. אז השאלה היא באמת, האם זה אמון בתוכנית, או אמון אישי בראש הממשלה, וביכולת של האיש הספציפי הזה, באמת להכריע את חמאס, וכמובן להשיב את החטופים.
אני לא מכיר שהוא אמר לכבוש את כל הרצועה, להפך, התוכנית שהתקבלה בקבינט הייתה לכבוש רק את העיר עזה, לא את כל הרצועה.
אוקיי.
ואין תוכנית המשך, מה קורה אחרי העיר עזה, עם כל שאר הרצועה, לא הוצג בקבינט, ולכן זה בדיוק המקום שבו אנחנו מתקוממים. אתה בא ואומר לעצמך, אנחנו מבינים את כל האילוצים שיש בעולם, אנחנו לא מצפים מראש הממשלה להתעלם מהלחצים המדיניים, או להתעלם מהשחיקה של החיילים, או להתעלם אפילו מהעמדה של הרמטכ"ל, שבסוף אומר, יש דברים שקשה לי מאוד לעשות. אנחנו מבינים את האילוצים שהוא חי בהם. אבל בתוך האילוצים האלה צריך להיות תוכנית ברורה, איך אנחנו מנצחים את חמאס. איך זה קורה? ייקח כמה שיקח, יעלה כמה שיעלה, אבל זה בסוף צריך לקרות, מפני שאנחנו עם הקונספציה הזו, שאפשר לחיות בשלום ליד חמאס, גמרנו. גמרנו איתה בשביל אוקטובר, ואנחנו לא נחזור אליה. וזה משהו שהוא עומד פה בליבת הוויכוח.
אני מסכים איתך שגם התוכנית של נתניהו וגם התוכנית של רמטכ"ל לא מביאים להכרעת החמאס ולהחזרת החטופים. השאלה מה אומר לכם עכשיו סמוטריץ', קלו כל הקיצים, נפרדים, הולכים לבחירות?
אנחנו בדיונים, אנחנו בדיונים כל הזמן על הנושא הזה, זה לא, השאלה שהיא באמת כבדת משקל מאוד. אני עמדת, שלי הקטן בעניין הזה אמרתי אותה, אני חושב שאם באמת זה המצב שלא, שמבטרים על ידי המלחמה, אני חושב שכן צריך ללכת לבחירות. אבל א', לא בטוח שזה המצב, וב', אנחנו עדיין בדיונים. בסוף אני אכבד את כמובן את עמדת הסיעה, בסוף חלק מסיעה, אבל אנחנו באמת בדיונים עמוקים וארוכים בעניין הזה.
שמע, זה לא האיום הראשון שמר סמוטריץ' משמיע.
הוא לא השמיע היום.
ולא השני ולא השלישי.
הוא לא השמיע היום
ביום. אז בוא נסכים שלפחות האיום, לפחות אפשר לומר שזה איום מובלע, מובן. לומר מילים כאלה על ראש הממשלה, יש להם משמעות, זה לא בחלל ריק.
אני לא זוכר אף פעם, נכון? אני לא זוכר אף פעם שהוא דיבר בצורה כל כך חריפה. ומפני שהוא יצא, אני אומר לך גם אנשים שדיברו איתו רגע אחרי ישיבת הקבינט, בחמש בבוקר, הוא יצא עם תחושות מאוד מאוד קשות מהישיבת הקבינט הזה, הוא בא ואמר, אין תוכנית לניצחון, אין תוכנית, איך אנחנו מסיימים את הסיפור הזה של חמאס. אנחנו לא יצאנו למלחמה הזאת לחינם, אנחנו יצאנו עם מטרות. הקבינט הגדיר את המטרות האלה בשבוע הראשון למלחמה. והמטרות האלה חייבות להיות ממשות, ואנחנו איבדנו את טובי בנינו במלחמה הזו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות שוב לצד חמאס. ואם אין תוכנית איך אנחנו לא חיים יותר לצד חמאס, זה גם לא יקרה, כי דברים לא נוצרים מעליהם. בטח לא אתגר כל כך מורכב, כל כך מורכב. ולכן צריך להיות, צריך להביא תוכנית. צריך להבין איך הדבר הזה עובד. עכשיו, בואו ראש הממשלה יגיד, אני לא רוצה לפרסם בציבור, גם בסדר. פה סתם סמוטריץ' בארבע עיניים, תגיד לו, מה התוכנית שלך? תגיד לו, מה אתה חושב? מה האנד גיים? לאן הדבר הזה הולך? אבל כרגע לאן שזה הולך, זה הולך לזה שיש תוכנית רק לקבוש את העיר עזה, במטרה להביא את חמאס לעסקה חלקית, שתביא להפסקת אש של מי יודע כמה זמן, הרי הפעם הקודמת זה לקח כמעט 4 חודשים עד שחזרו למרכבות גדעון. ואחר כך, אשראי הבינלאומי, מי יודע איפה הוא יהיה. זה אירוע שאנחנו בסוף, לא יודעת קחת איתו.
תשמע, סוד גלוי שמצבה של הציונות דתית בסקרים לא מן המשופרים. וכשאני הייתי בכנסת, הייתי תקופה מסוימת בשיעה אחת עם אביגדור ליברמן, והוא לימד אותנו לבחירות הולכים מהאופוזיציה. זה גם שיקול אצלכם עכשיו?
אני חייב לומר לך, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בקואליציה שאנחנו חלמנו עליהם כל החיים. אנחנו בסוף עכשיו חוזרים לצפון השומרון.
כן, אני ברכתי על זה בפתיחה.
ואני וקדים עכשיו, זה הולך לקרות, וביהודה ושומרון אנחנו עושים מהפכה אדירה. כל יום שעובר בממשלה, ואנחנו עושים דברים שהם בסוף מימוש הערכים שלנו בצורה שבאמת רצינו אותה תמיד. ועדיין, האירוע הזה, שאני חושב ש... שוב, אני אומר פה שנייה את עמדתי, כי אני לא מתיימר להצג את כל השיח. בסוף העניין הזה, לקונספציה ששלטה כאן, זה בעיניי הביאה אותנו לטווח הזה. אנחנו גם לטווח הזה, מפני שחשבנו כמדינה, שאפשר לחיות ליד האויב, לתת לו להתחמש ולחשוב שיהיה בסדר, כי יש לנו את הצבא הכי טוב בעולם.
אגב, אתה יודע מה מדהים? אתה יודע מה מדהים באמת? שאתם עלולים, או עשויים, כל אחד איך שירצה, לפרוש מהממשלה הזאת, ואולי להביא אותנו לבחירות, ואגב, בשעה טובה, על זה, ולא על חוק הגיוס לוחסן השתמטות, שעל זה, ולו עם זה, על זה בלבד, היית צריך להגיד למה נתניהו, תודה רבה, אני בממשלה שנותנת ידי על הדבר כזה, לא מוכן לשבת.
אני חייב לומר שאנחנו לא, אני בעיניי...
מה גם שרוב המצביעים שלך נמנים על הנופלים והנפצעים ואלה שתורמים עכשיו תרומה היסטורית לעם ישראל.
אבל זה בדיוק העניין, אנחנו לא בהם רגילים, אנחנו לא בהם דברים שעליהם הייתי מפוצץ ממשלה בימים כתיקונם, אני הייתי עושה את זה עכשיו. אני חושב שבאמת הדבר הכי קריטי לקיומה של המדינה הזו, זה שינוי הקונספציה הביטחונית שחיו פה עשרות שנים לפיה. ולמרבה הצער, לצערי היום, גם הרמטכ"ל...
אבל חלק מהקונספציה הביטחונית זה גם שכל עם הזה הוא צבא, ושכולנו עכשיו מחויבים לתת שכם.
אני לא רואה.
זה חלק מהקונספציה, גלקין. גם זה השתנה לאחר 7 באוקטובר, לא רק ההבנה שלנו שטעינו היסטורית, אלא גם שאנחנו חברתית פנימית צריכים לעשות מהלך לגייס את אחינו החרדים. לא פחות חשוב.
אני רואה גיוס משמעותי שיש מהפכה בעניין הזה. ועדיין, בעיניי, המצב שמה שהביא אותנו לטווח הזה, הייתה הבנה של מדינת ישראל שאפשר לחיות לצד האויב. זו הייתה הבנה...
זה מוסכם, אני שואל אותך על הגיוס, זה מוסכם.
אבל זה
מוסכם, אבל זה מוסכם. אני אומר לך שלא פחות חמור שאתם נותנים ידכם לחוק הזה. זה לא פחות חמור שאתם נותנים ידכם להשתמטות המתמשכת הזאת של אחינו החרדים, כשאגב, המצביעים שלך עכשיו נאנקים תחת עול המילואים. יושבים שם 300-350 ימים במילואים, ואין מי שיחליף אותם, כי פשוט אין מספיק חיילים. ואתם במקום לומר, אני נותן לכם גם, והוא אומר למצביעים שלך, וכמובן לכלל אזרחי ישראל, אתם אומרים, לא, אנחנו נמשיך לשחק סליחה על הבוטות שלי, בקקי פוליטי. די, תעשו מעשה כבר. תעשו מעשה, ותוכיחו גם למצביעים שלכם, וגם לעם ישראל, שבאמת אתם לא תיתנו ידכם למחדל הזה ולחרפה הזאת, כי זו חרפה היסטורית.
אין כרגע חוק שמונח על השולחן, נכון? יגיע חוק. זה נוכל לריב. רגע אין חוק, אנחנו בשלב הגיבוש של החוק.
בסדר.
החוק שהיה מקודם השולחן לא היה קיים. ועדיין אני חושב, ושוב זו עמדתי, שבסוף אני אצלי סוכות, שהשליחות חיי כרגע, היא בסוף לשנות את הקונספציה של מדינת ישראל, לצערי המערכות הביטחוניות שלה עדיין נמצאות בה. כשהרמטכ"ל הציע את התוכנית שלו, היא בסופו של דבר אמרה, אנחנו יכולים להיות ליד עזה עם חמאס. זה בסוף היה התוכנית של הרמטכ"ל.
כן.
זה אירוע שבעיניי עדיין מלמד, שהקונספציה שהייתה כאן לפני הטבח עדיין כאן. וזה ראש, אנחנו פה, אנחנו
נלחם
בדבר הזה.
חבר כנסת צבי סוכות, תודה רבה, יכול מאוד להעריך, הבטחנו לשחרר אותך, אתה באמצע שיחת ועידה. תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג פוליטי מפרויקט תמרור ואוניברסיטת רייכמן. שלום לך.
שלום שי ושלום אריה.
שלום שלום.
אתם ערכתם ופרסמתם מחקר שעוסק בשאלה האם יש רצח עם או אין רצח עם בעזה, אבל לא מהיבטים מוסריים או תקשורתיים, אלא בנתונים. ואתם מסתמכים על משהו שאנחנו בדרך כלל מזלזלים בו, על נתוני משרד הבריאות הפלסטיני. אתה יכול לספר לנו קצת על המחקר?
כן, אז קודם כל המטרה של המחקר לא הייתה לקבוע אם יש או אין רצח עם. שאלנו שאלה הרבה יותר פשוטה. רצינו לבדוק באמת כמה קורבנות פלסטינים יש מתחילת המלחמה, מה המגמה לאורך זמן, ויותר חשוב מזה ניסינו להבין האם נוכל לראות משהו לגבי היחס בין קורבנות אזרחיים לקורבנות שהם אנשי חמאס או מחבלים. וכדי לעשות את זה לקחנו באמת, אמרנו נלך על, על הבטוח ביותר, וזה נתוני משרד הבריאות הפלסטיני, דווקא בגלל שהם כל כך שנויים במחלוקת. זה בטוח מהבחינה הזאת שאם שם אנחנו נראה מגמות שמצביעות על כך שצהל בעצם מכוון את האש שלו כלפי חמושים ולא כלפי אזרחים, על אחת כמה וכמה מפורות.
וגם ואני שם סוגריים ותמשיך מיד בטענה, וגם נקרא לזה האמינות בדיווח שלהם לגבי מי הוא מחבל ומי הוא אזרח, היא אינה מהגבוהות.
הם לא מדווחים בכלל.
הם לא מדווחים על זה בכלל. כן. הם בכלל לא עושים את זה. וכאן אני רוצה להסביר מה בעצם אנחנו עשינו כדי להתגבר על הבעיה. הנתונים של משרד הבריאות הפלסטיני כוללים את כל מי שמת ברצועה בתקופה של המלחמה, וזה כולל גם אנשים שמתו מסיבות טבעיות, מתאונות דרכים, מכל מיני סיבות אחרות שלא קשורות ללוחמה. אז מאוד קשה לסנן מתוך הנתונים את כל המקרים האלה, אז עשינו דבר שהוא די פשוט, ומבחינת דיוק הוא גס במידה מסוימת, כי אנחנו בעצם אמרנו ניקח את כל הגברים מגיל 17 עד 55, ונגדיר אותם כאוכלוסייה של גברים בגיל הלוחמה, ונראה מה קורה ביחס שבין נפגעים בקבוצה הדמוגרפית הספציפית הזאת, לבין נפגעים בכל הקבוצות האחרות. ומה שמצאנו שבתחילת הלוחמה, יש באמת אחוז גבוה בהרבה יותר של מה שקראנו, הגדרנו כאזרחים, מאשר של קבוצת הלוחמים, אבל לאור זמן מה שאנחנו רואים זה שהפער הזה הולך ומצטמצם, עד שהוא בעצם מגיע כמעט לחצי-חצי היום. אז מצד אחד צריך להגיד שההגדרה שלנו של מי הוא לוחם, הפרוקסי הזה של מי זה חמאס, הוא מאוד לא מדויק, כן? ואני לא מציע שנסתמך על האחוזים המדויקים שם. אבל מה שאנחנו כן רואים, המגמה לאורך זמן, מספרת סיפור שהוא מאוד חשוב. והסיפור הוא שהאש של צהל הולכת ומתמקדת בקבוצה הדמוגרפית הזאת, עושה את זה בהצלחה, הולכת וגדלה לאורך זמן, מה שמצביע על כוונה, מה שמצביע על כך שהכוונה של צהל, המטרה בלוחמה היא באמת לדייק את האש לעבר הקבוצה הזאת, ולא לעבר כל האוכלוסייה הפלסטינית ברצועה.
האוכלוסייה של עזה היא מאוד צעירה, כלומר אחוז הילדים הקטנים הוא גבוה מאוד ביחס לאוכלוסיות אחרות שאנחנו מכירים, גם בישראל, גם בעולם. זה אומר שאם היינו עושים הפצצות שטח לצורך העניין, קודשים קילומטר מרובע, אז היו צריכים להיות הרבה יותר ילדים הרוגים מאשר גברים בגיל הלוחמה, כפי שהגדרתם?
נכון. קודם כל היינו רואים שההרוגים הם מתאימים בכלל לפיזור הדמוגרפי, של הפיזור הגילאים של האוכלוסייה בעזה, וזה לא מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה שאחוז הגברים שהגדרנו אותם בגיל הלוחמה, אחוז ההרוגים בקרבם הוא גבוה בהרבה מאשר האחוז שלהם באוכלוסייה. מה ששוב מלמד, על זה שהאש מתמקדת בקבוצה הדמוגרפית הזאת.
זה נתון שיש לו הדים בעולם? אתם שומעים תגובות לדבר הזה, או שמאשימים אתכם שאתם ביביסטים?
ואגב, איפה פורסם המחקר בנוסף כמובן לישראל?
לא, קודם כל זה לא מחקר שפורסם באיזושהי בימה.
או בכתב עת או בבמה, אוקיי.
בכתב עת זה משהו שעשינו בסך הכל בשבוע שעבר או לפני שבועיים, ולוקח זמן עד שדברים מתפרסמים, ועד שזה יתפרסם זה כבר לא יהיה כך רלוונטי. אז אנחנו כן מפרסמים את זה ברשתות החברתיות, מקבלים קצת תגובות, אבל אני חושב שמי שהתקבעה אצלו התפיסה שצהל מבצע ג'נוסייד, או שישראל מבצע ג'נוסייד, אז הנתונים לא בהכרח ישנו את דעתו. אנחנו יודעים כפסיכולוגים ש נתונים לא משנים דעות של אנשים.
אין, אל תבלבל לי את המוח עם עובדות.
לא, אבל זו השאלה, אגב, כחוקר וכאיש אקדמיה, איך אנחנו רואים את פשיטת הרגל האקדמית, עזוב מוסרית וערכית, פשיטת הרגל האקדמית של כל כך הרבה אנשי אקדמיה שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם?
נכון.
אני מדבר על בארץ ובעולם, בעולם בוודאי ולצערי גם בארץ.
נכון, אני מסכים לגמרי. זה נובע מכמה דברים. קודם כל, תמונה שווה יותר מ-1,000 מילים, אנחנו יודעים, וכשרואים תמונות של ילדים רעבים בעזה, ויש ילדים רעבים בעזה, כן, אין בכלל שאלה לגבי זה, אז יש לזה אימפקט רגשי מאוד חזק. כשאנחנו שומעים סיפורים שיוצאים, יש לזה אימפקט יותר חזק מאשר איזשהו גרף של נתונים. יש עוד תהליכים שקורים שצריך להצביע אליהם, שצריך להבין מה בעצם קורה באקדמיה. בגלל שהאקדמיה היא מאוד פרוגרסיבית, והנטייה של רוב האנשים בתחומים שאנחנו עוסקים בהם היא להיות מאוד אנטי-ישראלים, זה משפיע גם על המוטיבציות של חלק מהחוקרים הישראלים, צריך להגיד את זה בכנות. אם מישהו רוצה לקבל גרנטים, מישהו רוצה להיות מקובל בתחום שלו, אז אפילו מבלי משים, יש איזשהו לחץ להתיישר לפי הקונסנזוס, ולא לעמוד על דעתם. ולכן מה שאנחנו מנסים לעשות בתמרור באופן כללי, זה להיצמד כמה שיותר לנתונים. כן, אנחנו לא... לא מנסים להגן או לא להגן או לתקוף.
אגב, איך חבריך למרכז רייכמן מגיבים למחקר הזה? אני יודע שגם שם יש כמה שחושבים אחרת ממך, נאמר זאת כך.
לא נתקלתי בכאלה מאוניברסיטת רייכמן, דווקא כאן אני מקבל הרבה פרגון ותגובות מאוד חיוביות.
אני שמעתי שאתם חושבים שאפשר יהיה להשתמש במודל הזה שלכם גם בשביל לבדוק את שאלת ההרעבה.
כן, תראה, כרגע, זה מאוד פשוט, אנחנו פשוט צריכים לראות האם לאורך זמן אנחנו רואים איזושהי עלייה בקורבנות הפלסטינים. מה שאנחנו רואים מתחילת הלוחמה זה, אם מסתכלים חודש אחרי חודש, יש ירידה מתמדת מ-2023 ועד היום, במספר ההרוגים מדי חודש, שזה גם מלמד על מגמה של להרוג פחות, לא להרוג יותר. אם נראה פתאום עלייה בחודשים הקרובים, אז זה כן יוכל להעיד על כך שמשהו קורה שדורש הסבר. כרגע צריך לציין שמשרד הבריאות הפלסטיני מדווח על 200 ומשהו הרוגים כתוצאה מהרבה. אז זה אומנם טרגי, וזה נוראי, וזה משהו ש... לא צריך לקרות בעיניי, אבל יש פער מאוד גדול בין המספרים האלה לבין הרושם...
אגב,
הרעבה המכוונת
והמונית. מה המספר הסופי כרגע של ההרוגים של משרד הפלסטיני, הבריאות הפלסטיני?
לפי משרד הבריאות הפלסטיני זה קצת מעל 61,000.
מעל 61,000. אוקיי.
פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג פוליטי מפרויקט תמרור ואוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך. תודה על המחקר, תודה על השיחה הזאת.
כל הכבוד על העבודה, אדוני, באמת כל הכבוד.
פרסומות. חזרנו, והיום יום הגיוס לגבעתי בבקום, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סרן עין, מ"פ בהכשרות של גבעתי. שלום לך.
שלום, מה נשמע?
אנחנו בסדר, אבל קודם אתה תספר לנו על עצמך קצת, בשביל שנבין איך הגעת אתה לגבעתי.
אני בעצם עליתי לארץ מברזיל ב-2009. הגעתי במרץ 21 בעצם גבעתי, הגעתי לצבר, עשיתי הכשרה בחטיבה, הייתי מק טירונים, אחרי זה נצאתי בעד אחד, הייתי ממם בקורס מקים שנה, בעצם בקורס השני שלי כבר פרצה הלחימה, הייתי איתם בלחימה עם ביסלח, אחרי זה חזרתי לגדוד שלי, לגדוד צבר, הייתי שם שנה גם בתור ממם וגם בתור סמך מפה, עד שבעצם יצאתי לקורס מנפיים, ועכשיו בעצם אנחנו פותחים ממש הכשרה. היום התגייסו החיילים בבוקר, עדיין מתגייסים. בבוקר אני הייתי שם בבקום איתם.
לפני הצבא עשית שנה וחצי ישיבה ביתיר. ביתיר הרעילו אותך לגבעתי או שזה מהבית?
ביתיר הרעילו אותי לגבעתי, בכללי מהבית, בית מאוד ציוני. גם עם העלייה לארץ... זה עניין שמאוד היה חלק להיות חלק ולתרום, וגם המכינה מאוד תרמה לזה. הגעתי גם עוד כמה חברים לגבעתי באותו מחזור, שבאו איתי מהמכינה.
תגיד, עלית אלינו מברזיל. א', אתה מלך, כל הכבוד, תותח, ותודה לך על מה שאתה עושה בשבילנו. באמת, בלי כחל וסרק, אתה פשוט אלוף. כל הכבוד, באמת. ב', עלית מברזיל, בגיל 9, נכון?
נכון.
אתה יכול לספר לנו קצת, אני מניח שאני מבין שאימא עדיין בברזיל, אתה יכול לספר לנו קצת על הלך הרוח בברזיל כלפי מה שקורה פה בישראל, האם גם שם יש עוינות גדולה, מה הדיבור מה שנקרא שם?
כן, אני אגיד לך שאני לא הייתי שם הרבה זמן, כבר כמה שנים, בגלל עומס בעבודה נקרא לזה, יש הרבה דברים לעשות פה בארץ, שבא לי כל כך זמן נטוס,
כן.
אבל כשהייתי שם לא הרגשתי את זה כל כך, כיום אני לא יודע איך שמה, לא הייתי שם הרבה זמן.
ובשיחות עם הבית, עם אמא, עם האחים, החיות בברזיל, עולה משהו? הם מרגישים לא נוח?
לא שסיפרו לי, יש שם, הם גרים בקהילה של יהודים, אז זה קצת, לא יודע אם נקרא לזה מנותק, אבל זה, הם בתוך הקהילה שלהם, אז אני לא יודע כמה מרגישים את זה.
עכשיו, ברור לך שאתה אומנם משרת בצהל, אבל בלי פוליטיקה אי אפשר. אתם קולטים היום את הבן של סמוטריץ'. יהיה זה יחס פוליטי מיוחד לבן שלו? כלומר, הוא יצטרך להקיף את המחלקה בצעדי סמבה, כי אתה מברזיל, או שהוא יהיה ככל חייל?
ועוד אני מזכיר שסמוטריץ' הוא שר במשרד הביטחון, רק אני מזכיר.
כל החיילים שמתגייסים מקבלים אותו יחד, זה לא משנה מאיפה הם הגיעו. בסוף המשימה שלנו זה להכשיר אותם ושיהפכו ללוחמים, מאזרחים לחיילים ואז ללוחמים. המשימה שלנו היא מאוד ברורה, היא משימה של כל המדינה, זה לא קשור לפוליטיקה, לא קשור לכלום.
כן, אני יודע, סתם צחקנו. תגיד, גבעתי שילם מחירים כבדים מאוד במלחמה בעזה. אתה מתרשם שההורים בבקום היום היה להם יותר קשה, החיילים חוששים יותר, יש פחד או להפך, זה רבק.
אני, ממה שהרגשתי היום רבוק, באמת היה רבק מאוד חזק, מוטיבציה מאוד חזקה, גם איתם הלוחמים, גם איתם המשפחות, באמת הייתי שם באזור של המשפחות כמה שעות, והתרשמתי מאוד.
אגב, אופי ההכשרה משתנה בעקבות לקחים למשל שחזרתם איתם מעזה ותובנות מן הסתם שעלו משם?
כן, אופי ההכשרה הוא לא משתנה דרסטית, בסוף אנחנו עבדנו על עקרונות ובסיס שעבד בסוף, אבל כן, אנחנו כמו שאומרים בקרב למידה, מי שלומד יותר מהר מנצח, אז אנחנו משתדלים כמה שיותר ללמוד ולקחת דברים מבדי הקרב, ולהביא אותם להכשרה, ולראות בדברים שמשפיעים בעצם, להביא את זה להכשרה שילמדו גם.
אני מניח שבהכשרה שלך לא החזקתם רחפן ביד, עכשיו זה כלי עבודה.
נכון, זה הבדל מאוד משמעותי, הרחפנים בלחימה, אפשר להגיד שזה עזר לנו מאוד בלחימה, היה ממש מכפיל כוח.
עין, מה תהיה כשתהיה גדול?
שאלה מצוין, אני עוד לא יודע.
אתה מתכוון אולי להמשיך בקריירה צבאית, או אתה תסיים את
ה... בינתיים זה עוד רחוק לי, אני עושה את התפקיד הזה כמה שיותר טוב, אחרי זה נראה בהמשך.
שמור על עצמך, אחינו. שמור על עצמך, בבקשה.
צרן עין, שמור על עצמך ועל החיילים שלך. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה. תודה רבה.
אנחנו צריכים כל יום אריה לדבר עם באמת חייל כזה כדי באמת
לשטוף קצת רעל.
בדיוק.
זהו, ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ושני רומנו, אחרי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון, ואחרינו ספורט, ספורט עם קופמן ברקוביץ' שר, יהיה ספורט רציני מאוד. תודה רבה שי, תודה רבה
אריה,
ערב טוב.